לעולם שלך כאישה דתייה, אולי על הספקטרום היותר דתייה אפילו חרדית, כאילו שומרת קלב כבחמורה. וגם באופן כללי על מה זה אומר, מה זה אומר בהייטק כאימא, כאימא בגיל צעיר, איך מתייחסים לזה, אם יש התייחסויות לזה.
מעולה. אוקיי. אז אני, קודם כל אני 26 באמת, כמו שאמרתי, אני ממש צעירה. יש לי ילד בן שנה, קטן, חמוד.
קוראים לו?
אביב. כן. ובאמת ככה, מצד אחד, לא עשיתי את המסלול חיים באמת הנורמלי הרגיל של לעשות צבא, ואז באמת לעשות איזשהו טיול גדול, ואז ישר כאילו להתחיל תואר וכולי, אלא באמת ישר התחלתי תואר, אפילו תוך כדי כמובן התואר עבדתי כבר, כבר צברתי ניסיון, בדיעבד אני חושבת שזה דווקא אחד מהיתרונות בכלל של נשים חרדיות או דתיות שנכנסות מהר מאוד לשוק העבודה, כי הן צעירות, אז יש להן גם את האמביציה והרצון באמת להשקיע, והן ככה מאוד מאוד רוצות ללמוד ולהתפתח. וגם יש להן באמת הניסיון, כאילו הן כבר אחרי 4 שנים, הן יכולות כאילו כבר ממש להיות סניור בתפקידים מסוימים, וממש להתפתח בתפקידים האלה. ומצד שני אבל זה יכול גם לבוא קצת לרע, כי מן הסתם יש את המגבלות של האימהות. אני חושבת שאני היום כבר לא יכולה לתת את הזמן שאני יכולה להשקיע בהייטק, זאת אומרת אני לא יכולה לתת את הזמן בעבודה שהייתי יכולה לתת כשהייתי נשואה או רווקה, כי אני גם מסיימת יחסית מוקדם, אני מוציאה את הילד, אני אמנם עובדת בערבים אבל זה לא אותו דבר. זה כבר הסדרי עדיפויות השתנו. ואני יכולה להגיד לך שכאילו אני ממש נלחמת בזה, זאת אומרת זה גורם לי אבל להיות גם מאוד מאוד פרודקטיבית, מצד שני גם כן יש לי קצת את התסכול, וזה משהו שעוד נשים אני יודעת שהן חוות את זה, שהן באמת לא יכולות לתת פשוט את האקסטרה שעות האלה, כאילו שהן היו יכולות לתת בלי ילדים, בלי האימהות.
לפעמים זה טוב, זאת אומרת אנחנו יכולים בקלות, אם אין לנו את המגבלה, אין לנו את החסם, אז אנחנו הרבה פעמים נוותר על היצירתיות הזאת של רגע, המשימה הזאת, אני רוצה עכשיו לדעת את כל הפרטים עליה. אני מאמין שעושים כל מיני התייעלויות כאלה, ואז במקום למרוח עוד שעה עם, עם המנהל מוצר, ואחרי זה עוד שעה עם ה-QA, ואז מכנסים את הישיבה, היי, אני רוצה לדעת את הפרטים כדי לפתור את זה לבד כמה שיותר מהר, ועושים כל מיני תהליכים כאלה, אני מאמין.
נכון, גם זה, וגם אני חושבת ש... תשמע, אני יכולה להגיד לך שבנות חרדיות, נשים, נשים חרדיות, הן פשוט נותנות את המקסימום, כאילו, אני לא חושבת שזה, אני לא אומרת שזה גורף, לא עשיתי איזשהו מחקר, אבל אני חושבת שמעסיקים רואים את זה היום, שפשוט הן באות לעבודה, נותנות העבודה, הן לא יוצאות לך להפסקת קפה, להפסקת סיגריה, אין להם את זה, הן פשוט עובדות כמו שצריך, אומנם יוצאות מוקדם, אבל באמת ב8 שעות האלה, 7.5 שעות, הן נותנות את המקסימום, וכמו שאתה אומר גם, הן באמת כאילו יעשו הכל כדי לצמצם את הזמן הזה של המריחות, של לשבת באמת עם עוד אחד, הן באמת יעשו את המקסימום הנדרש כדי לעבוד הכי הכי טוב, הכי פרודקטיבי. אז זה משהו שאני חושבת שמביאות בו ממש added value ו-advantage, כאילו ממש, וזה בנות איכותיות בסוף, אומנם לא כולם באו עם השכלה, אגב צריך לדבר על זה, כאילו בנות, נשים חרדיות, לרוב יכולות אפילו לבוא עם איזושהי תעודה שנחשבת תעודה של הנדסאית, תעודה אפילו לא, כן.
אני אשמח שנדבר עוד מעט על התעודות באמת שנשים חרדיות רוכשות, אבל אני רוצה לדבר עלייך רגע. בואי רגע נשמע עלייך קצת יותר, את אימא של אביב, ומה עוד?
כן, יש לי הרבה, עברתי כזה, יש לי המון תפקידים, יש לי תפקיד של האימא, יש לי תפקיד של הניתוח מנתחת מערכות, ואני חושבת ש... אז אני אספר קצת כאילו על עצמי, על בוא נגיד המסלול חיים שעברתי. אני גדלתי בכלל בבני ברק, ממש הגעתי מההרדקור החרדי, זה אפילו לא חרדי של ירושלים, זה חרדי של בני ברק, זה הכי כאילו קיצוני. כן, יש הבדלים לחרדי בני ברק, לחרדי ירושלים, לחרדי בית שמש, לא יודע, כאילו, אם לגמרי יש, זה ממש רצף כזה.
איפה בבני ברק?
מה זה?
איזה שכונה?
והאמת שאזור ליד קוקה קולה קהנמן, אם אתה מכיר? כן. כן, שכונה יחסית קטנה, כן, אבל, אבל כן, ממש מה, ככה, שכונה בנברקית, סטנדרטית כזאת, זה. ואז בעצם, זאת אומרת, למדתי במוסדות חרדיים, באיזשהו שלב אמא שלי החליטה שבתיכון אני הולכת ללמוד, זאת אומרת, היא הולכת לשלוח אותי לתיכון שיש בו בגרויות, וזה הדבר לדעתי הכי טוב שנתנה לי, כי הייתי יכולה לבחור בין זה לבין סמינר, וסמינר, כפי שאתה יודע, סמינר בית יעקב, זה בלי בגרויות, הם יוצאות עם תעודה, שהיא לא אקדמית, אבל זה כן תעודה שבסוף הם יכולות להתקבל והשתלב בהייטק, אבל שוב, זה לא כמו באמת השכלה אקדמית, אז אני באמת עשיתי ככה בגרויות, והתחלתי באמת ללמוד במכון לב, שזה, אם אתה מכיר, המרכז האקדמי לב, זה מתחלק כאילו לשני קמפוסים מופרדים, יש את הקמפוס של הבנות, קמפוס של בנים, זה מאוד כזה מופרד.
שאלה על זה, שאלה על זה, ידוע כאילו במגזר הדתי, שזה בר אילן זה מוסד לשידוכים, אחלה מוסד, באמת. איך מכון לב מהבחינה הזאת?
וואו, אז... האמת שזו שאלה ממש טובה, כי גם לא נשאלתי את זה, אבל זו שאלה מעולה, כי יש שם, קודם כל גם, מאוד עושים שידוכים, מאוד דוחפים לזה, כי אומנם יש את ההפרדה הזאת, אבל הם מאוד דוחפים כאילו באמת לחבר בסוף, דרך שידוך, כן? בדרך כאילו המקובלת בעולם החרדי או הדתי. אז יש תוכנית שנקראת שגרירים בלב, שזה תוכנית שכבר רצה כמה שנים, והיא ממש ממש מוצלחת, שבעצם כל הרעיון זה המפגישים בין זוגות, כאילו פשוט בין, מחברים זוגות ממכון לב ומכון טל, ויצאו משם גם כבר כמה זוגות, זה מדהים. כאילו. כן, וזה גם באמת בדרך שהיא לא עכשיו, אתה יודע, הם לא מתחילים, אין אפליקציות, אין זה, אז הם באמת, יש תוכנית מוסדרת, ועובדה שזה מאוד מצליח. אז כן, זה מבחינה הזאת.
ממליצה?
מאוד, ממש. מי שזה מתאים לשוב, מי שמחפש יותר את ההוואי החברתי, האוניברסיטה וזה, אז באמת זה מתאים זה, אבל...
אגב, עוד שאלה על המוסד הזה, זאת אומרת, מן הסתם יש לו אופי קצת יותר דתי מבר אילן, אבל נגיד נשים, אנשים מסורתיים, נשים מסורתיות יותר, גם ירגישו שייכות, או שיש איזושהי, תהיה איזושהי תחושת קליקה כזאת, איך זה מרגיש?
אז האמת זו שאלה טובה, כי מצד אחד, יש עדיין את ה... יש כמה מאפיינים למקום, שבעצם גורמים לו להיות באמת יותר עדוק מבחינה דתית. אם זה מבחינת לבוש, אני יודעת שבחורה מסורתית לא תוכל אולי לבוא באיזה לבוש שהיא רוצה למקום, ושוב, זה לא יהיה כאילו הערות או שיסלקו אותה או שזה כמו הסיפורים הסמינרים החרדים, אבל כן כאילו זה משהו שהיא תסביר ככה ובשמור לחבג. כן, יש תקנון לגמרי. אבל מצד שני גם אני חושבת שעצם זה שזה מופרד ואין את הגברים נשים ביחד, לי אישית ואני משתפת פה משהו אולי שהוא קצת איזה, זה ממש גרם פשוט יותר להתרכז בלימודים. כאילו אני תמיד חושבת על זה, אם הייתי לומדת באוניברסיטה, אני בן אדם גם נורא חברותי, אני נורא אוהבת את האירועים, את הסיבות, הייתי באגודה, הייתי כזה מארגנת אירועים, ולי זה היה אישית ממש גורם לי ככה, לא יודעת אם הייתי עוברת התואר, בוא נגיד ככה. אז דווקא ההפרדה הזאת, וזה ממש טוב.
את חושבת שהכישורים החברתיים האלה באים לידי ביטוי בעבודה שלך? כי את בטח בתפקיד שלך כמתכננת מערכות.
מאוד. קודם כל זה חלק בלתי נפרד מהתפקיד באמת להיות בן אדם של אנשים, כי בסוף אני צריכה לספק את הצרכים של הלקוח ולהגדיר אותם הכי טוב. וגם בין צוותי, כאילו ממש בתוך פנים הצוות שלי, אני מרגישה שאני תמיד איכשהו עושה הרבה מעבר לתפקיד, למסגרת התפקיד. אז לאחרונה גם הפכתי נגיד בעבודה לג'ירה אדמין. לא היה לנו איזושהי מתודולוגיית עבודה, וישר זיהיתי את זה. במיוחד שאנחנו עובדים כצוות עם מלא מלא פרויקטים של משרדים ממשלתיים בעיקר. אז אמרתי, אוקיי, חייבים להכניס איזושהי מתודולוגיה, אז הכנסתי את הג'ירה, ואז איכשהו הפכתי לג'ירה אדמין. וכאילו זה כזה מתגלגל, כן.
איך את חושבת? כן. אז אני, האמת שנתת פה אחלה טיפ על הדרך, להגדיל ראש. בעצם אנחנו רואים שיש איזשהו בלגן בעבודה, אנחנו יכולים לבוא עם כלים קיימים, אנחנו לא צריכים להמציא אפילו את הגלגל, ואנחנו יכולים להטמיע כלים. אגב, איך בעצם הייתה הפתיחות של הארגון שאת עובדת בו כדי להטמיע כלי כזה?
אז האמת שהם ממש היו פתוחים, הם כאילו סוג של רק חיכו שמישהו יבוא ויתמיע את זה, כי אתה יודע, אז אתה נכנס לעבודה, אז אתה נשאב לדייליז והשוטף והכל, ולא היה באמת מישהו שעשה סטופ שנייה ואמר, אוקיי, אני מתמקד רק בזה, זה יותר חשוב מהכל, כי אנחנו פשוט צריכים לעשות פה איזשהו סדר בבלגן, ואני, כן, לקחתי את זה, זה גם, אני זאת אומרת, זה עבודה שהתחלתי לפני סך הכל 5 חודשים, ואני חושבת גם זה אפשר לי את זה, זאת אומרת באתי למקום חדש, אז זה לא ישר נכנס, לא נתתי לעצמי ישר להיכנס, ישר להישאב לכל העבודה והמטלות והחפיפה והכל, אלא פשוט אמרתי, אוקיי, יש פה משהו שאני מזהה גם שייתן לי value לעצמי, כאילו ממש להתפתחות האישית שלי, והכנסתי את הכלי הזה. אני יכולה להגיד לך בכלל שאני מאוד חסידת אג'ייל וסקראם וקנבן וכל השיטות האלה, ואני מאוד מאוד אוהבת את בכלל את כל נושא של מתודולוגית עבודה, וזה משהו שגם אני רוצה להתפתח בו אולי בעתיד. אז אני, כן, אני ישר, אני, בוא נגיד אם אנחנו כבר מדברים על טיפים, אני יכולה להגיד שאני חושבת שבעבודה מאוד מאוד חשוב גם באמת ההתפתחות האישית, כאילו לא להסתכל רק על ברור שחשוב להסתכל גם על מה היתרון שאני מביא לצוות ולמקום עבודה, וכמובן לתת בשביל הפרויקט, בשביל הצוות וכו', אבל גם לא לשכוח התפתחות אישית, כי בסוף אתה רואה את עצמך, איפה אתה רואה את עצמך בעוד כמה שנים, או איפה אתה מפתח את עצמך לטווח הרחוק. אנשים הרבה פעמים שוכחים את זה ומאוד נשאבים לעבודה, ואני מדבר גם על אפילו ראשי צוותים ומנהלים, הם פשוט כל כך נשאבים לשוטף ולעוד בעיה פה ועוד לפתור בעיה פה ולחבות את השריפות, שגם זה שוחק, אז בכלל כבר אין חשק אפילו לעצור ולהגיד אוקיי, איפה אני מתפתח. אני חושבת
מתודולוגית, כן. עבודה לדעתי זה אחד מהדברים הכי חשובים בבחירת מקום עבודה, הכי חשוב זה ראש הצוות, המקום השני זה איכות מקום העבודה, והשלישי הוא חד משמעית מתודולוגיות העבודה בתוכו.
נכון.
שאלונת לגבי מציאת עבודה בזמן התואר, איך עשית את זה? מה היה הקסם?
וואו, אז אני בתואר עבדתי במשטרה, משטרת ישראל, דרך האמת במזל, חברות נסיכות שבאמת הכניסו אותי למקום עבודה, וגם האמת שהכניסו אותי למקום מדהים, כי עבדתי בעצם באגף התנועה בירושלים, וזה היה, נגעתי בפעם הראשונה, אני חושבת בכלל בכל הנושא של machine learning ו-AI, אז גם יש לי את החלק הזה, אמנם זנחתי אותו ועברתי לניתוח מערכות, אבל יש לי גם החלק הזה, גם התאהבתי בו בזמנו, אבל לא הצלחתי איכשהו להתפתח בתחום. אבל מה זה?
היית רוצה?
היית רוצה, ואני גם
נדבר גם על זה, אבל היית רוצה כאילו להתרכז רק בזה לצורך העניין בדיעבד?
אני, בוא נגיד, כל דבר שהמסלול החיים שלי, תמיד אני אומרת, יש מישהו מלמעלה שכנראה חיוון את זה, אז אני לא מתחרטת על כלום, אבל אני חושבת שבדיעבד היום אני מבינה למה לא הצלחתי להמשיך בתפקידים בתחום המשין לרנינג וה-AI, כי אני חושבת שזה תחום קצת קשה, ואם אתה לא בא ממדעי המחשב, אז קצת יותר קשה להיכנס אליו, וגם באמת דורשים המון ניסיון. זאת אומרת, אתה צריך לדעת פייתון טוב, אתה צריך ממש כאילו להיכנס לתחום כבר שאתה דורשים המון ניסיון, לעומת תפקידים אחרים, לפחות בחיפוש שלי ובניסיונות שלי להיכנס. אז כן, אבל זה לגמרי פתח אותי לעולם הזה. היום אני משתמשת בכלי AI בעבודה. אני יכולה להגיד לך, אם אני רוצה לדוגמה, בדיוק לאחרונה עשיתי איזשהו מוקאפ באמצעות תוכנת, באמצעות מידג'רני. אז זה משמש אותי, וכמובן ש-GPT, שכולנו משתמשים, זה משמש אותי, וגם יש לי ידע כאילו, גם קצת תיאורטי מאחורה, אז אני מכירה גם את העולם הזה מהצד הזה, ובמשטרה בעצם זה שימש אותי בכלל לחזות, בוא נגיד להגדיר כל מיני מאפיינים, או כל מיני נקודות מקשרות בין תאונות דרכים שקורות, אז היה לי גישה להמון המון דאטה, במשטרת ישראל של תאונות דרכים, ופשוט הייתי עושה את זה, מריצה את זה כל מיני מודלים של הוצאה החלטה, decision tree בעיקר, חיזוי, כן, זה כבר היה לפני הרבה שנים, אבל כן, זה לגמרי היה מעניין מאוד.
מהמם. והמסלול שלך מאוד מגוון, קודם כל תספרי רגע על המסלול הזה באמת. מה היו התפקידים שלך, ולמה בעצם, מה את אוהבת במסלול הזה?
זהו, אז אני אעשה סדר. אז בעצם בשנה הרביעית של התואר, עבדת במשטרת ישראל, סיימתי שם, עברתי אחרי בערך שנה, עברתי בעצם לאוניברסיטת אריאל, חשבתי שאני אתחיל תואר שני במדעי המחשב, שוב, כי מאוד התלהבתי על עולם של לרנינג, ורציתי באמת יותר לחקור את זה לעומק, והלכתי על איזשהו מסלול של תואר שני באוניברסיטת אריאל, שקשור, אני כבר לא זוכרת את שמו בדיוק, שם של המסלול, אבל גם קשור בעצם ל-AI, ועבדתי באגף המערכות מידע באוניברסיטת אריאל, ושם בעצם הייתי גם מיישמת של המערכות שם, גם נותנת תמיכה למרצים, על הדרך גם מאפיינת הרבה צרכים של המרצים ומביאה אותם לשטח וגם מיישמת אותם בשטח, וגם סטודנטים, כמובן תמיכה לסטודנטים וכו'. הבנתי שאני לא מתחברת, אני רוצה לצאת מהאוניברסיטה, רוצה כבר להתחיל לעבוד, הרגשתי כבר שזה עוד לימודים גדול עליי, ובעצם עברתי למשרד
הפנים. הייתי כבר בשלב הזה?
אז תוך כדי, זאת אומרת, ממש לקראת הסוף, זאת אומרת, לקראת סוף התפקיד שהייתי באוניברסיטת אריאל, אז התחתנתי, זה היה בדיוק בתקופת הקורונה. בוא נגיד שבין התפקיד באוניברסיטת אריאל למשרד הפנים, הייתי מובטלת איזה 3-4 חודשים, אז אני מאוד מאוד מכירה את הצד הזה גם שלה לחפש את העבודה, וזה היה גם בקורונה, שזה בכלל היה סגר וכל הזמן בבית, וכאילו היה באמת לא כיף.
כן, ובתקופה הזאת חיפשת עבודה?
בטח, חיפשתי המון, אני יכולה להגיד.
סבל, ממש.
כן, בקורונה לחפש עבודה, תוך כדי חתונה, ארגונים לחתונה, לא כיף. גם הלחץ של החתונה, גם הלחץ של העבודה, כאילו זה כזה. כן, זה באיזשהו מקום יכול לייאש אותי, זה לא קל נפשית.
מי שלא יודע, תקופת הקורונה, התקופה הזאת היא תקופה קשה, אני לא מתווכח עם זה, כי יש הרבה ג'וניורים שנפלטו התקופה, אבל יש משרות, ואם יודעים לגשת נכון, יש אפשרויות. תקופת הקורונה זו תקופה שבה אין כמעט משרות, זה ההבדל. זה לא משרות והמון תחרות, ואז אוקיי, יש משרות אז אני אגיד שאני מוכן להתפשר על השכר, אני אתפשר על המרחק, אני אתפשר על משהו, אני אמצא.
וואו,
בתקופת הקורונה זה אחר לגמרי.
כל כך, ואני ידעתי את זה תוך כדי, וזה עוד יותר גרם לי להגיד, אוקיי, יש פה משהו גדול ממני, יש פה מחלה, מגפה עולמית, אין לי שליטה בזה במה שקורה בשוק, אני אפילו לא יודעת איך זה ישפיע על השוק, זה קורה עכשיו, זה קורה תוך כדי. אבל אמרתי, אני לא מתייאשת, הייתי מפיצה את ה... מידי, אני צוחקת, הייתי מפיצה את הקורות חיים שלי יותר מאלוני שבת, הייתי כאילו, באמת, זה היה כאילו, כבר אתרים שדרושים היו חוסמים אותי, כאילו, היו כאילו, אומרים לי, הגעת למשרה יומית, כאילו, די, שחרי. מסתבר שיש לך מכסה יומית להרבה אתרים. לא ידעתי את זה, אבל באמת כזה הייתי כזה, shooting everywhere, כאילו, מה שנקרא, יפגע, יפגע, לא יפגע, באמת בעולה משנה לי, ואני חושבת שזה גם... אז היו לי והיה כמה, לא המון, ביחס למה ששלחתי, אבל היו הרבה גם, מן הסתם שהגעתי לרעיון ואמרו לי לא. וזה עוד יותר יש, ועוד יותר, אני חושבת שגם באמת הייתי ג'וניורית.
אגב, משהו כתבנית חשיבה למי שמאזין לנו, הגעתם לרעיון לחגוג, יש, בלונים, תספרו. הגעתם לרעיון, אתם קיבלתם תשובה שלילית, לבקש את הפידבק.
נכון.
כל הזמן רק לראות את זה, כי הלא אחרי הרעיון, אם אנחנו נחשוב על זה רגע הגיוני, הוא לא שונה מאם לא היה רעיון בכלל, ואנחנו פה, הייתה לנו את ההזדמנות ללמוד.
נכון.
משהו בתבנית חשיבה. אבל לאותך זה יותר יש, למה בעצם?
אז קודם כל...
מה היו המחשבות שהיו לשירה, כלומר, תהי רגע שירה של תקופת הקורונה, מה אמר?
תסכל אותי שפשוט סוג שלא ניתנה לי הזדמנות, כי אני ידעתי מה אני שווה, אני ידעתי מה אני יכולה לתת, וכשאתה ג'וניור, ואתה... הגשתי את עצמי אגב לתפקידי יישום וניתוח מערכת, ו... הם אמרו לי, כאילו, רגע, אין לך כל כך ניסיון, כאילו, את לא... אז, ועברתי מבחנים אפילו, נתנו לי כבר להתראיין, נתנו לי להתראיין מקצועי, ולא, והייתי מתוסכלת שלא זיהו אותי ומה אני יכולה לתת, ואיך אני יכולה להתפתח, ואומנם נכון, אין לי ניסיון, אבל אני אתן את כל כולי, יש לי מלא אמביציה, אני לומדת מהר מאוד, אתה יודע, זה נראה לי
אפשר לדברים שלנו. זה גם לא הוגן לטעון שאין לך ניסיון.
נכון, היה לי באמת ניסיון בתחום אחר, אבל יש באמת, ואני מצד אחד מבינה את זה, זאת אומרת, אם אתה הולך לגייס לתפקיד מסוים, אתה מצפה שהבן אדם שיבוא לתפקיד הזה, אז שיהיה לו ניסיון מהתחום הזה, ואין הרבה שמחפשים גם מתחומים, זאת אומרת, שמספיק שיהיה לך איזשהו זיקה טכנולוגית, או שעבדת בתפקידים שהם באזור, בתחום, אז זה בסדר. אז תתפלא שלא, ועברתי המון המון רעיונות במקומות מוכרים, כאלה פחות, אבל עברתי גם רעיונות בחברות הייטק, יחסית גדולות, ששם בכלל נורא קשה, אתה מגיע לרעיון, אתה בכלל אומר תודה שבכלל זכיתי להיפגש איתכם, וכן, אבל בסוף, מצאתי את שפלה נפשי, עבדתי במשרד הפנים, ואני אולי אסייג, מצאתי את שפלה נפשי, כי זה לא בדיוק היה התפקיד עדיין שהרגשתי בו לגמרי שלמה, שזה מה שאני רוצה לעסוק בו, ואני אסביר, עבדתי שם פשוט בתפקיד של סוג של פרויקט מנג'ר, בשילוב של ניתוח מערכת, זה היה כזה גם וגם, אגב שני התפקידים האלה תמיד איכשהו יש ביניהם אלימה, כי אתה בסוף עובד מול הלקוח, ופשוט עם המון אגפים שבמשרדי המשרד הפנים, בהרבה מקומות בארץ, הייתי ככה עוברת כל יום במקום אחר, ומאפיינת את הצרכים שלהם, מערכות פנימיות שלהם יותר, מה רוצים להוסיף, מה רוצים לשנות, אם זו מערכת חדשה שהקימו, אם זה שהוא תפסי ווב, היה שם המון עבודה, ואז בעצם אחרי 9 חודשים שהייתי שם, הרימו עליי טלפון, כנראה עוד מהמשרות ששלחתי בזמן הקורונה, אז הנה, זה חלק מהעניין שאני אומרת, לשלוח מלא קורות חיים, כי בסוף, אתה לא יכול לדעת, אנשים חוזרים אליך אפילו שנה אחרי, או אפילו שנה וחצי אחרי, כי אני יכולה להגיד לך שלא חיפשתי עבודה בכלל בכל 9 חודשים האלה, כי לא סוף סוף מצאתי, ופתאום התקשרו אליי, כנראה שהיה לנו את הקורות חיים שלי, עוד מאז, והנה, והתקבלתי בעצם לחברת פרוסיד, חברה מדהימה, אגב, אני מאוד ממוצא עליה. זה חברת ייעוץ וחברה פרויקטלית. ובעצם נכנסתי למיזם של חברת נתיבי ישראל. זאת אומרת, עבדתי אצל הלקוח. היינו צוות שהתנהל לגמרי כצוות של כמו סטארט-אפ. היינו צוות קטן, היה לנו את ה-QA שלנו, את המפתחים, את המיישמים. ושימשתי שם גם כמיישמת וגם כמנתחת. וזה התפקיד, אני יכולה להתחסתי אותו בשנתיים האחרונות. מדהים. מאוד מאוד נהניתי. מאוד למדתי המון המון המון. בשנתיים האלה הרגשתי שכאילו עבר לפחות 4 שנים, כאילו צברתי ניסיון של 4 שנים. והיה מדהים, כן. אז הגעתי לגמרי לנחלה, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. הניתוח מערכות בתחום אגב של לואו קוד ומערכות CRM, כל התחום הזה. ואז בעצם הגעתי לסלספורס, הגעתי למטריקס, שתמיד החלום שלי היה לעבוד באמת עם סלספורס, מאוד אוהבת הפלטפורמה. והיום אני מנתחת מערכות סלספורס, זה התפקיד בטייטל, אבל יש לי הרבה תפקידים אחרים, אני גם ג'ירה אדמין, ואני גם סוג של, אני גם לומדת, אגב, משהו שדומה ממה שאתה עושה, אני לומדת קצת פרונט-אנד של Lightning Web Component של סלספורס, אז גם עולם הפיתוח מעניין אותי מאוד מאוד כזה מתפתחת לכל הכיוונים. אני לא חושבת שיש בזה חיסרון, אני דווקא חושבת שכאילו, לא יודעת, אם זה באמת אני אוהבת את זה ומהלב, אז תעשי את זה, אז אני אף על זה לגמרי. וכן, עושה ממש מלא דברים. כן,
האמת שאת לגמרי עושה מלא דברים. אוקיי, את חושבת שיש אתגרים לאישה, עכשיו אנחנו חוזרים לזה שאת גם דתייה לאומית חרדית, את חושבת שיש אתגרים פה?
אז האמת שכאילו, אני אתן לך דוגמה, לתשובה, שאני נמצאת בקהילה של נשים חרדיות בהייטק, אני נקראת Level Up, קהילה מדהימה, מי ששומעת אותנו, אני אומרת, לכי על זה, תצטרפי לקהילה, הם עושים הרבה מיטאפים, הרבה אירועים מדהימים. אז אני אקריא לך ככה תשובה שהיא נתנה, כי רציתי באמת מבנות שחוות, בנות חרדיות, הארדקור, בני ברקיות, יש לומר, אז היא נתנה את התשובה הזאת, בעצם, רגע, אני אתן לך את ה... שפתחתי את זה פה, היא ממש חילקה את זה לארבע חלקים, כאילו יש כמה נושאים שהם חובות איזשהו אתגר.
אז מה הם?
אוקיי, אז אחד זה באמת המגבלות ההלכה וההנהגה החרדית. אז אני חושבת שיש המון מגבלות שכאילו סמויות, לא מדוברות. אני חושבת שכל הנושא בכלל של שמירת נגיעה אולי, אולי גם
האנשים בעבודה לא מבינים את זה, כאילו, מוזר.
אז לא, הם מבינים את זה, אבל זה כן יוצר איזשהו, אולי, אני גם חווה את זה, אני גם שומרת נגיעה, לצורך העניין, ובעבודה זה כן, אין מה לומר שזה סוג של יוצר כזה את הדיסטנס. הייתי, אתה יודע, כאילו, הייתי אולי רוצה להרגיש יותר חברות, יותר כזה גובה עיניים, יותר זה, אבל כן אני כזה ישר, וגם אני מרגישה שמתייגים אותי בסוג של, אוקיי, היא שומרת נגיעה, היא ממש חרדית. הרבה פעמים גם אנשים לא מבינים שזה שאני שומרת נגיעה, לא הופך אותי לדוסית ממאה שערים, זה בסדר, אבל זה נשאיר ככה. חוסר בקשרים מתאימים, הרבה פעמים בנות, נשים שמגיעות מעולם חרדי, הם באמת נמצאות, האנשים שסובבים סביבם הם מהקהילה הזו, הם חרדים. אין כל כך התראות או מגע עם אנשים שהם לא מהעולם החרדי, וזה יוצר איזשהו פער אינטלקטואלי, פער תרבותי, פער, אתה יודע, פשוט, וזה בא לרשות לידי ביטוי גם בעבודה, יותר מבחינת השיח עם האנשים, ההתחברות. אני יכולה להגיד לך שכשאני עבדתי בתפקיד הקודם, אני זוכרת שהייתה איזושהי מישהי חרדית שרצתה בעצם להצטרף אלינו לצוות, ואמרו לה לדבר איתי בתור דתייה, והיא אמרה לי, תגידי, אתם יוצאים בארוחות צהריים, אתם יוצאים לאכול ביחד? אמרתי לה, כן, אנחנו, מה זאת אומרת, ברור. אז היא אמרת לי, אוקיי, זה משהו שאני צריך אז לשקול, כי אני לא בטוח שזה מתאים לי לצאת לאכול. זה ממש ברמה הזאת. עכשיו, יש כאלה שירימו על זה גבה, ויגידו, מה הבעיה לשבת לאכול צהריים?
לא להרים גבה, אבל בסוף זה מקום עבודה, ומתאים להבין את זה.
נכון, ואני יכולה להגיד לך שהמקום שלי ממש הסברתי לה איך אני רואה את זה, אבל שוב, זה מה שהיא מאמינה בו, זה הערכים שהיא גדלה להם, אז אני לא יכולה גם להגיד לה לא.
זהו, זה באמת היה. אין לנו שום זכות לבקר, ערכים, אמונות.
נכון, והיא באמת מאמינה בזה, וזה פשוט מצמצם לא בוא נגיד את הטווח חיפוש שלה, כי בסוף היא תגיע מראש רק למקומות שמכבדים גם את זה. כאילו, היא אמרה לי, אני יוכל פשוט לבד או עם חברה, אמרתי לה, איך את היום במקום העבודה שלך? אני פשוט באמת אוכלת לבד או עם חברה חרדית כמוני, וזה בסדר לי, כאילו, זה טוב לי עם זה. וזה לגמרי, אני דווקא, אני מכבדת, כי אני גם מאוד מבינה מאיפה זה מגיע. גדלתי על זה, אני יודעת מה זה, אז אני מבינה, וזהו, אבל זה אתגר, זה קושי, בסופי, אגב, בסופי לא בא לצוות, שזה... וכן, זה קצת מבאס, אבל בסוף זה הבחירה שלה.
אז אנגלית. שירה, האמת שיש לנו באמת המון נושאים לפרקים לעשות, אז היום אנחנו די הצגנו, כאילו הצגנו אותך בפרק הראשון. אני אשמח לארח אותך לעוד פרקים, אם זה בסדר.
וואי, איזה כיף. וואי, אני גם ממש נהניתי. ממש מעניין גם אתה... ככה שואל אותי שאלות שלא חשבתי עליהן, ממש ממש מעניין,
אז אני ממש שמחתי. אתם מוזמנים לכתוב לשירה בלינקדין כדי להתייעץ על מה זה מקצוע, על מקצוע תכנון מערכות. יש אגב תמלול של פרק עם אייל לופו, שהוא מתכנן מערכת עם ירידה יותר לעומק של מה זה תכנון מערכות. על שאלות, מה זה אומר להיות חרדית בהייטק, מה זה אומר איך שומרים על גבולות הגזרה, אני בטוח שתשמחי לייעץ.
לגמרי, לגמרי.
בפרק הבא.
נתראה, תודה רבה. היה לי כיף, תודה, היה.
להתראות.
להתראות.